עשיתי משאל בקרב ה-60 המכותבים ברשימה התפוצה, אולי 5 שישענו. אז הם, אז תדעו, מי שמצביע, משפיע. בסדר?
אלו שהצביעו,
הם כאן? אני מסתכל. כן, הם כאן. סיימן הצביע, דיוויד הצביע. הפסדת, אתם המפסידים.
כן.
ארי הצביע, הם פה. בכל מקרה, תדעו את זה גם לבחירות הבאות. כן? אז הרוב המכריע, חוץ ממך, לא רציתי לגלות מי רצה בבטרה, אבל הכרחת אותי. בכל מקרה,
אני לא מפייש.
בסדר גמור. אתה יכול לבוא לשירים שלי בישיבה, שנה אנחנו עודים בבטרה. בסדר, אתה מוזמן, קח שבתון. מה, בבטרה?
כן.
אבל לא ספקתי. אז תוכלי לשמוע אותם שם, בסדר. בכל אופן, הרוב הכריע שהוא צריך ללמוד סוגיות של תפילין וציצית. אני לא זוכר שהיו נשים שהצביעו, אבל אני אגיד, כשעברתי פה שיעור בשבועות וסיפרתי כמה נפלא זה תפילין, הרגשתי קצת לא בנוח, אני חייב להגיד. בידיעה שחצי מהמשתתפים הם נשים, וכל הסוגיה, דיברנו קודם על שינויים, כן? נשים לומדות תורה, נשים עושות המון דברים שהם לא עשו, לא רק בתחום הדתי, בכלל, כן? אבל הנה דוגמה למשהו שההלכה, בוא נגיד, לא מסתכלים עם בעין יפה על זה. טוב, תרצו לדבר על זה גם, אבל בכל מקרה, ברור לי שאת התפילין של הרשב"ם אתם ודאי תוכלו להניח. כולם יודעים שיש תפילין של רבינו תם ושל רש"י, גם יש תפילין של הרשב"ם שאומר שזה משהו מופשט, שלא צריך בפועל להניח. עכשיו, כל העולם של בריסק, שקודם דיברנו עליו, הוא באמת חי ככה. כלומר, אם אתה נכנס לתוך המופשטיות של הדברים, אז אתה שם, כן? אז אני לא אגיד שזה פתרון, ואולי צריך לחיות עם המצוקה. בכל מקרה, אני באמת מקווה להיכנס לעומק, זה היופי של המצוות האלו, שהן מצוות יומיומיות, תפילין וציצית, להיכנס לרעיונות שיש להם, וגם כדי אנחנו מנסים בשנים האחרונות לראות איך הם פוגשים נקודות יסוד בהוויה ובחוויה האנושית. נתחיל היום בפרשיות, לגבי הנקרא, היום אני מניח שנספיק רק את שמות, אבל כולם אני מניח יודעים שבתפילין כיום יש 4 פרשיות, שהארבע הפרשיות של תפילין, וזו המתודולוגיה של חז"ל כמעט בכל תחומי המצוות שקשורות לפרשיות, זה לכלול במצווה את הפרשיות שבהן נמצא הציווי על המצווה. כן, כך למשל פרשיות מזוזה, זה הפרשיות שמצוות מזוזה מופיעה בהן, פרשיות תפילין הן הפרשיות שבהן מצוות תפילין מופיעה. בקריאת שמע זה היה אמור להיות נכון, אבל יש פרשה אחת, ולא נפתור את זה כאן עכשיו, שהיא לכאורה לא עומדת בקריטריון הזה, וזה פרשת ויומר. אז בהזדמנות, כן, איך הגיעו לפרשת, כשאני אומר ציצית, אולי נסביר את זה, איך הגיעו לפרשת ויומר. אבל בכל אופן, עצם הקיום של 4 פרשיות כבר אומר דורשני. לכן חלק מהלימוד צריך להיות לנסות לשבור את זה שמדובר בפרשיות שחוזרות האחת על ראותה, אלא ברגע שאנחנו מצליחים לראות שיש פה קבוצות, או ברגע שאנחנו רואים שבין הפרשיות יש או תקבולות או דיאלוג או הבדלים, אז זה לא ש4 פעמים אומרים אותו דבר, שגם זה יש, כן? אני למשל צריך להגיד 4 פעמים לילד שלי להיכנס לאמבטיה, כן? וגם אז זה לא עוזר תמיד. אז לפעמים צריך לחזור הדבר הרבה פעמים, אבל בכל זאת אם אפשר ליצור איזו התבוננות שהיא שוברת, זה עדיף. ופה באופן ברור פרשיות תפילין הן נחלקות לשתיים, השתי הפרשיות שבשמות ושתי הפרשיות בספר דברים. ואחד מהתורות שאנחנו נלמד בעזרת השם במהלך השיעורים זה תורה מאוד יפה של סבי הגריד שמציע לאלטרנטיבה, והיא נדרשה לפי מה שנמסר לי בברית שלי על הקיום בתפילין וזיקה למחלוקת רש"י ורבן אותם על המודעות של ההלכה לפער בין שמות ודברים, וזה יעסיק אותנו. קודם כל בואו נתחיל באמירה שחז"ל ראשית בחרו ב4 פרשיות של תפילין בציווי לתוך התפילין. בעזרת השם גם נעסוק בקצרה בתפילין אלטרנטיביות, נקרא לזה. בתפילין של קומראן היו פרשיות נוספות, כתב על זה עבודת דוקטור השכן שלנו הרב רוטשטיין, הוא אפילו נתן לי עותק, אז נשתמש בו במקומות שנוכל. נתחיל בעיון כאמור הפרשיות של שמות, שלמתו של דבר כבר המיקום שלהם הוא אומר דורשני, הוא מוזר מאוד, וזה מסיבה פשוטה. אנחנו בשמות י"ג, שיש פה שתי פרשיות של תפילין, שהראשונה שבהן היא י"ג פסוק א' עד י' פרשת קדש תיקות בחור, והשנייה היא פרשת והיה הכי כביחה, שהסיבה שהיא נראית כשתי פרשיות היא שיש פה הפסקה של פרשה פתוחה, כלומר פרשת קדש היא פרשה סתומה, ופרשת והיה כביחה היא פרשה פתוחה. בסדר? עכשיו, המיקום אומר דורשני מסיבה פשוטה. כשאנחנו מסתכלים קצת בהקשר של שמות י"ב, י"ג וי"ד, אנחנו נמצאים פה בלב סיפור יציאת מצרים. אנחנו נמצאים פה בתיאור של רצף האירועים. מספיק לחזור אחורה קצת לפסוק כ"ט בפרק י"ב, ויהי בחצי הלילה ואדוני היכה חול בחור בארץ מצרים. יש פה תיאור איך פרעה קם בלילה והוא קורא למשה ואהרון, ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה כ-600,000 רגלי. ולכאורה איפה הפסוקים היו צריכים להמשיך? ויהי בשלח פרעה את העם, או כן, ויסב אלוקים את העם. דרך כלל היה צריך לדלג, להמשיך ישר ברצף הסיפורי. יש פה חטיבה שהתורה קטעה את הרצף הסיפורי כדי להביא חטיבה קטנה של מצוות, והמצוות האלה הם מצד אחד, המצווה הראשונה היא קורבן פסח, והמצווה השנייה היא פרשיות קדש לי והכי הביאך, שבאופן מובהק הנושא הראשוני שלהם הוא בכלל לא פרשיות תפילין, אלא פרשיות של חפות הכותרת של בכור. קדש לי כל בכור והכי הביאך ועברת כל פטר רחם, זה פרשיות בכורות. וחשוב לקרוא כך את הפרשיות, כי פה נמצא במקצת ההסבר למיקום של הפרשיות האלה, ובאמת זה גם ייתן לנו איזשהו מבט, שאני חייב לומר, כשהתחלתי להבין מה עומד פה, זה שינה לי כמעט כל המבט התפילין, או התחלתי לחשוב על זה בצורה אחרת, וגם ליל הסדר קצת השתנה לי. וזה שעצם התורה, יש פה סדרה של מצוות שיש לה זיקה מאוד אדוקה, דווקא למכת בכורות וקורבן פסח יש לו גם זיקה אדוקה, בעצם ליציאה עצמה בי"ד בניסן. זה ט"ו בניסן. התורה כאן, והיא קוטעת את הרצף הסיפורי של יציאת מצרים, כאשר היא מתארת מה אירע ביציאה בט"ו בניסן, יוצרת את הרצף וכבר מכריזה על מערכת שלמה של מצוות, שהמצוות האלה נועדו לזכור לדורות לא את כל מה שאירע במצרים, אלא דווקא צילום של עוד בזיקה לאירועים המיוחדים שהוציאו את ישראל במצרים, וזה כאמור האירועים של י"ד בניסן, ט"ו בניסן, שזה קורבן פסח, שהוא זה שמציל את ישראל ממכת הבכורות. הקדוש ברוך הוא פוסח על הבתים בעקבות הקורבן, ולדורות עושים את הקורבן הזה. והמכה עצמה, מה שהוציא את ישראל ממצרים, היה מכת בכורות. וכאן כשאנחנו פשוט קוראים את הפסוקים, או נקרא אותם, מדובר בעצם בפרשיות האלה בזיכרון מכת בכורות, כלומר לא בזיכרון כל מכות מצרים, לא בזיכרון כל מה שאירע ביציאה, אלא בזיכרון שמתמקד דווקא במכת בכורות. שאלה שנצטרך לבדוק אותה היא מה מיוחד במכת בכורות שמייחדים אותה מכל המכות, או הייתי אומר בצורה אחרת קצת, על מה ולמה דווקא המכה הזאת היא זו שמוציאה אותה ממצרים. הדבר אחד מאוד מאוד ברור, ויש פה כאילו קלוז-אפ, כאילו ציון מיוחד על מכת בכורות והחשיבות של הציון של זיכרון אותה מכה לדורות. ויש פה מילה אחת שחוזרת המון בפרשיות האלו, בעלי הגישה הספרותית היו קוראים לה, אני חושב, מילה מנחה, וזה המילה היום הזה. זה מתחיל בסוף פרשת קורבן פסח, והיא בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ואז זה ממשיך פרשת קדש לי, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל בדם ובהבהמה ליהו. כאשר במסגרת ספר שמות הדבר הברור שקידוש הבכורות לא מסבר לא מצד ראשית, אלא מסבר מצד מכת בכורות, שכמובן זה לא סותר, כי למה הבכורות נבחרו להרוג אותם? כנראה בגלל שהם ראשית. זו של דבר הדברים חוברים אחד לשני, אבל יש כאן בעקבות מכת בכורות קריאה, קד יש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל. גם קל להסביר, מכת בכורות הרגה גם את הבכור האדם וגם את בכור הבהמה, ולכן מצוות בכור כוללת בתוכה גם את בכור האדם וגם את בכור הבהמה. זה אחד הדברים המפתיעים, זה כבר קשור לפרשת דעה כיביחה, היא שמצוות בכור כולל גם את החמורים, כלומר זה בהמה טמאה ולא רק בעלי חיים טהורים. במילים מאוד פשוטות אני חושב ההסבר לזה הוא ש אם אני חושב במונחי מזבח, ברור שאין מקום לדבר על חמורים. ולעומת זאת, אם אני חושב במונחי הבהמות המרכזיות של משק הבית, הרי שבאופן ברור הבהמות האלו הם בתורה, לאורך כל התורה, זה חמורים ושברים. זה בעלי החיים המרכזיים שהם תוארים, לא סוסים. כן? סוסים יש לפרו, אבל זה... הסוסים הם של המלכים, יש להם תפקוד אחר בחברה. האדם המוצע, הסוס עם הרכב זה כמו טנק, אבל אנשים בחניה פה מחזיקים מכונית ולא טנק. והחמורים, כאילו, ממש המושגים של הפרשה זה מושגי קורבן, זה לא הראשית, הראשית, הראשית הקלאסי, או איך שבחורות יתוארו בספר במדבר, פרק ח', הוא לא אמור לכלול חמורים. זה לא אמור בכלל להגיע לשם. כי מה, אתה נותן להשם חמור? כן? כלומר, זאת אם אני חושב מונחים של, הייתי אומר, השלט של החברה, של החיים של החברה, שזה בהמה ואדם, אז אלו בעלי החיים המרכזיים. אז במסגרת מכת בכורות, במסגרת של מכת בכור, של זיכרון מכת הבכור, אז משמרים בעצם אולי את הבהמות של מצרים, כלומר שור, חמור, ולכן הפטר חמור.
זה לא שייך למצרים?
סליחה?
כמה זה לא שייך למצרים? כי רואים את זה הרבה בבחינת בראשית, שזה מאוד שייך
זה שייך למרחב של המדבר, כן.
מה לא שייך?
גמלים, אני לא זוכר שקשורים דווקא למצרים, לא יודע. בכל אופן, זה ברור שיש כאן רקע מאוד חזק דווקא למכת בכורות, ו... בעקבות בעצם היום הזה משה רבנו מתחיל, ופה יש קושי עצום בפרשה הזאת, כי היא מתחילה וידבר אדוני משה לאמור, היא מביאה פסוק אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, והוא קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל ולמה ואימה לי הוא, שזה כאמור בעקבות מכת בכורות. כן, זה נמצא פה, יש פה תוצאות של מכת בכורות. ואז פתאום ויאמר משה אל העם, ומשה מתחיל להגיד לעם דברים שלכאורה אנחנו לא יודעים מאיפה הוא יונק אותם, כן? טוב, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לו הרבה דברים, והתורה מתארת אותו כי אומר אותם בלי לתאר שהם נאמרו לו, כן? אבל יש פה מעבר בפרשה שאומר דורשני, קצת פחות ברור מה פשר המעבר הזה, וכאן ממש כשאנחנו מקשיבים למה משה אומר לעם, תהיה פתרון הבעיה אשר תהיה, תשמעו, גם הוא מדבר באופן ברור. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. אם כאן המילה היום הזה מופיע שוב פעם כהמשך לנון א', לפחות מבחינת המיקום שהתורה מביאה אותו, אפשר להגיד שכאילו כביכול בעיצומה של יציאת מצרים, כשנמצאים ביום הזה משה רבינו פונה לעם וכבר הוא אומר להם, דעו לכם שהיום הזה הוא יום שאנחנו אמורים לציין אותו, אנחנו אמורים לזכור אותו. זה כמעט בשידור חי. בזמן האירוע כולם חשים בגודל המאורע. הייתי אומר שמשה גם חש, או בשם הקדוש ברוך הוא אומר לעם, כמה חשוב לא לתת לרגע הזה לחמוק. כמה חשוב לשמר אותו. אנחנו בעצם מדברים פה על... מבחינת, הייתי אומר, המנגנון האנושי, או מה אנחנו הולכים לפגוש כאן, מנגנון זיכרון. איך לקחת רגע גדול, נעשה מיד להסביר מה גדול ברגע הזה, אבל לקחת רגע גדול, ואת הטעם של הרגע הגדול הזה, לא לתת לו ללכת לאיבוד, לזכור אותו, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, ו... כאן הוא פונה אליהם ואומר, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה. המילה כי משמשת כמילת נימוק. כלומר, למה חשוב לזכור את היום הזה? כי מה אירע ביום הזה? אירע בו חוזק יד. הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם מזה, המילה זה פה חוזרת, כן? בחוזק יד. והיות וחוזק היד הוא דבר שטוב לזכור אותו, אז לכן מה אנחנו צריכים לעשות? לזכור את היום שבו היה חוזק יד. כלומר, מה שבעצם נאמר הוא שחשוב מאוד לזכור את חוזק היד, כשחוזק היד קשור בתאריך, זכור את היום הזה. והוא גם מוסיף ש... ולא יאכל חמץ, כן, ישראל, כן. אם הוא התרגש באותו יום?
אני חושב, הוא התרגש, לכן הוא אמר את כל זה, בצורה כזאת.
אני מניח. ואתה היית שם, היית מתרגש? בטוח, אני מתרגש היום, אם זה הסדר. עכשיו, כן.
אבל למה לסתור אותה בחוזק יד? הוא זוכר את היציאה.
כן, אז פה מצוין. פה אולי נוגעים בשאלה היסודית. מה שאני הולך להגיד הוא אולי דרוש קצת, אז תנחיתו אותי אם אני מגזים. אבל אולי פה נמצא אחד מהסודות של מה כל כך גדול במכת בכורות. כלומר, אולי זה הזמן לעשות קצת לדבר על זה. כלומר, מה שמודגש הוא חשיבות זיכרון חוזק היד, ופחות איזה יופי שאנחנו כבר לא עבדים. וצריכים קצת לבדוק את חוזק היד במהלך ספר שמות. מה?
אפילו בפסוק, מודגש פעמיים
יציאה. כן, תזכור את היציאה, אבל למה חשוב לזכור את היציאה? לא כי בוא נזכור איזה יופי שגמר שהשתחרנו מהצבא, סוף סוף נגמר. אלא מה שיותר מודגש הוא האופן. כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה. וזה קשור קודם כל לתובנה מאוד פשוטה על כל מכות מצרים. והקדוש ברוך הוא רצה להוציא את ישראל ממצרים, והמטרה הייתה רק שיפסיקו להיות עבדים, הוא היה עושה ככה. ופחות מזה. ברור לכל מי שקורא את הפרשיות של יציאת מצרים שהוא מתעלל בפרעה, הוא כותב את זה, הוא משתמש בו כקורבן כדי ללמד משהו, וזה הכי בולט בלי להיכנס בכלל לבעיה של חכמי ימי הביניים, שהוא מקשה את לב פרעה. זה דרך מאוד יפה להגיד שהוא מעוניין להראות לנו משהו. עכשיו, מה הדבר שהוא נורא מעוניין להראות לנו? כן, בבקשה.
אני חשבתי שהחוזק יד הזה, שדווקא לא תחשוב שסתם יצאתם. כאילו, אם אתה חושב שבדרך הצבע, כאילו, אם לא היה בחוזק יד, אז היינו יכולים לחשוב, כאילו, אחר כך שזה בדרך הצבע קרה. לכן לא צריך להיות להשם. אבל מה שאנחנו רוצים לרכוש מזה, שיש לנו מוכנית להשם, בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, כאילו, וזה לא היה קורה לבד.
אני מסכים עם זה, אז עוד יותר אני אחזק את זה מיד, בסדר? כי מיד תראי מי הוציא את ישראל בחוזק יד במצרים, בסדר? את אומרת דבר נכון. אז בואו רק נבין, דבר ראשון, שכל מכות מצרים לא נועדו רק להוציא אותם. זה ברור. בשביל להוציא אותם לא צריך להקשות את לב פרעה, ואם פרעה היה מסכים אחרי המכה השישית, שיוציא אותם אחרי המכה השישית. כלומר, החיזוק הלב של פרעה, כי עוד לא גמרנו את ההצגה, אנחנו צריכים להראות משהו לכולם. זה הצגת תכלית בלשון הצהלית. אנחנו רוצים להראות משהו. שמה רוצים להראות? זה גם לא מאוד קשה, אני לא יכול כרגע לפתח את הכל, אבל הקדוש ברוך הוא במכות מצרים זה לא רק הוצאת ישראל, זה גילוי שכינה. רואים את זה גם בהגדה של פסח. הוא מתגלה לעולם. איזה צד הוא מתגלה לעולם? הוא מתגלה לעולם במקום שהוא כבר התגלה פעם, רק שאז לא היה קהל. וקוראים לזה מי שבורא את העולם ומנהל אותו. בבריאת העולם הייתה התגלות אלוקית. כל המעשה הבריאה הוא התגלות, רק כאמור, משחק רדיוס, אין קהל. אף אחד לא ראה את זה. במכות מצרים אפשר לראות בעליל תקבולות ברורות לששת ימי הבריאה ולמאמרות השונים שבהם העולם נברא. והקדוש ברוך הוא צריך להבין גם במסגרת האלילית של אותה עת שהאמינו בכוחות כאלוהות בפני עצמן ובריבוי של אלוהויות, אז המכות גם באות להראות את המונותאיזם, איך הקדוש ברוך הוא שולט בכוחות כולם. יש מכות שם בשמיים, בארץ, בים, באדם, בבהמה, מראים שליטה מוחלטת, החשכת המאורות בברת, בחושך, מראים שם את ימי הבריאה כולם, ומדובר בגילוי שכינה. והרמב"ן גם מוסיף בסוף, ממש פה על הפסוקים של סוף פרשת תפילין, שזה לא רק שהוא ברא את העולם אלא גם שהוא מנהל אותו, בעצם הייתי אומר, זה מעין התגלות חוזרת, שביות, כלשון הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה לכל אחד, לפי בקשתו. אני יודע שרוב התלמידים שלי היו שמחים, לא ראה אבסלם רק איזו התגלות קטנה. כן, אבל הוא מתגלה רק פעם אחת, כן? אז כאן הייתה התגלות שבמודע, כלומר, שחוזרים עוד פעם לקשיות לב, במודע ההתגלות היא משהו שעושים פעם אחת בצורה בומבסטית, ועכשיו מראים אותו, משרים את הזיכרון. והחוזק יד באיזשהו מקום כנראה מבטא את ההתגלות הזאת, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם ממצרים. החוזק יד הזה הוא מדהים כשאנחנו קצת מסתכלים בפסוקים למי יש יד חזקה. אז בפסוקים פה מפורש שמי הוציא את ישראל בחוזק יד? הקדוש ברוך הוא. בפסוק ת' עוד פעם, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. בפסוק ת' ז', כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. ואתם יודעים איפה עוד מופיע יד חזקה בספר שמות? ברכה, זה מתנה בשבילך. זה מופיע זה מופיע, אני אראה לכם את זה. מה אמרת מרים?
יד הגדולה.
לא, זה מופיע עוד לפני כן. בסדר, אני לא הבאתי את הקונקורדנציה שלי היום, אבל לא, לפני כן יד חזקה, מרים, יד חזקה, איפה מופיע יד חזקה, אתם יודעים? אז מה אתה אומר, סטוורט? אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כן, מכיר את הפסוק הזה? כי, נכון, מרים, נו, תגיד את זה בכל רם, מרים. אני קורא לכם, פרק ו' פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, באופן, ברכה, זה בשבילך. התורה בעצמה מתארת שפרעה הוציא את ישראל ממצרים ביד חזקה, ומה הפסוקים האלה אומרים?
שלא.
שהחוזק יד היה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני אולי הולך קצת להשתולל עכשיו, אין איזה אחיזה ברורה בפסוקים. נכון, אני גם אוסיף רק לשלמות העניין שיש עוד מישהו בתורה, עוד בן אדם אחד שיש לו יד חזקה, וזה משה רבנו בסוף התורה, פסוק האחרון בתורה שבו אנחנו חותמים את התורה, שם התורה אומרת ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז יש פה שני בני אדם שיד חזקה, אבל החוזק יד באמת הוא של הקדוש ברוך הוא. פה אני רוצה להוסיף, כלומר, אם אנחנו רוצים קצת, אני אומר, אם זה נראה לכם אז תעצרו אותי, אבל התורה משתמשת בחוזק יד במזכרת של שמות רק על עצם היציאה ממצרים. כלומר, גם בפתו פסוק בפרק ו', כי ויד חזקה ישלחם, ויד חזקה יגרשם מארצו. היד החזקה היא הולכת בדיוק על י"ד ט"ו בניסן. או אם קודם עסקנו בייחוד של מכת בכורות, הרי שמכת בכורות היא אולי היד החזקה. כלומר, בפועל מה גרם להוצאה ממצרים? מכת בכורות. וכאן, אני אומר, בשום מקום בתורה לא מפורש שמכת בכורות היא היד החזקה, אבל בתיאורים של התורה עצם היציאה ממצרים היא ביד חזקה, ומה שמוציא ממצרים הוא מכת בכורות, שזה כמובן צריך להוסיף פסוקים מפרק ד' עם צלילים מאוד מדהימים שאולי מסבירים גם מה מיוחד במכת בכורות במובן מסוים. ואני קורא, ויאמר אדוני אל משה, פסוק כ"ף, ולכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. כאן בפסוקים האלה מתואר בצורה ברורה, מתוארים שני רעיונות. ראשית, מכת הבכורות היא לא רק איזה נס, אלא היא מעין מידה כנגד מידה. או בלשון אחרת, מכת בכורות, את מה היא משקפת? את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא הרג את בנו בכורו של פרעה, זה משום שעם ישראל הוא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא. בני בכורי ישראל, שלח את בני, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. מה שמכניס לתוך מכת בכורות, עדיין לדעתי לא מספיק, צריך לחפש עוד. כאילו, מה מיוחד בו? כן, בבקשה.
מה משמע שבני בכורי ישראל? כאילו, למה...
מי הבנים האחרים?
כן, לא, גם ישראל מיוחדת כי אברהם עשה צדקה, לא בגלל שהגויים גם אהובים, כאילו, על הקדוש ברוך הוא.
מה אתה אומר?
אברהם לא היה בכל, נוח גם הקים הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל נוח לא הקים אומה, כלומר, פה אני מדבר קצת כוזרי, כלומר, מה שמיוחד באברהם זה שהוא בנה שושלת ואומה. אבל... שאלה טובה, בכל מקרה דבר אחד ברור כאן, שמכת בכורות, איך שהיא מתוארת כאן, היא מבטאת אינטימיות מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כלומר, אתה מהמכה למד על, מה הקדוש ברוך הוא רואה בישראל, אז זה לא מספיק, יש פה עוד נקודה הרבה יותר משמעותית, שמהפסוקים האלה משמע באמת, שמכת בכורות, הייתי אומר, זה לא כמו פרוגס בר במחשב. מה אפשר היה לחשוב? היה מכה אחת, עוד מכה, עוד מכה, בסוף מי הוציא אותם ממצרים? ההצטברות של, כל העשר. מה שעולה בצורה מאוד חדה, מאוד ברורה, שזה לא ההצטברות של כל העשר. כלומר, היו מופתים, היו מכות, ומי הוציא אותם ממצרים? מכה אחת הוציא אותם ממצרים, וקוראים לה מכת בכורות. כלומר, מכת הבכורות היא זאת, היא זו שהוציאה כנראה לבד. ממצרים, כן.
זה זוועה? איי, איי, איי.
תסביר, כן, תסביר. תתעצבן, נו?
כמובן, אני תסביר, אבל... לא אמורה להיות שאלה למה מכת בכורות השפיעה כל כך. בכל בית היה מת. הבנים, הילדים. אני לא יודע אם האינטימיות שאתה רומז אליי, לא יודע אם אני כל כך רוצה. זה... מכה נוראה, סליחה, וזה...
מה, אתה אומר כל האחרים? אתה אומר כל האחרים יהיו הרס הכלכלה, הרס המכוניות, כן, כמו השברים החמורים, הרס התבואה, הרס הזה, הזה, ורק פה, החיים במוות, זה מה שאתה אומר.
הקש ששבר קו גמר, בגלל שזה קש כבר...
הקש נשבר בברד, כן, קש נשבר בברד. לא, אתה אומר, זה לא קשה להסביר, אתה בעצם אומר, אבל תקשיב לעצמך. שאיכותית זו מכה אחרת משאר המכות. אז אני אציע לך עוד משהו, אם כבר אמרת את זה, אז יפה מה שאמרת, תתעצבן עליי, כן? שזה לא רק שהוא מגיע בחיים במוות, אלא שלמכת בכורות יש נקודה מאוד מאוד מהותית, שזה לא מקרי שקורבן פסח צריך להיות בסיפור הזה יחד עם הבכורות, וזה שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין בני ישראל לבין הגויים. רוצה להסביר את זה קצת. אחד מהדברים שבולטים...
הוא לא כל כך איתי.
הוא לא הבדיל?
לא.
הוא פסח על בתי בני ישראל.
רק אם עשינו משהו.
בסדר, אבל עדיין יש פה הבדלה.
אם לא עשינו, הלכו.
אבל עדיין יש פה הבדלה, או אני הייתי אומר את זה על רקע דברים דומים לדברים שברח. הברח את אמרת שיהיה ברור מי יוציא אותם. אני הייתי אומר דבר אחר, וזה קשור גם קצת לשמות של ההתגלות שמופיעות במהלך מכת בכורות, ואני אסביר בקצרה את הדברים. אם מדובר במגפה או מדובר באיזו תופעת טבע, אין הסבר להבדלה. כלומר, ההבדלה הזאת שמתרחשת בין הבכורות של ישראל לבין הבכורות של מצרים מלמדת שמדובר במידת הנהגה לא טבעית של העולם, שמדובר במילים אחרות בהתגלות של הוויה, בהתגלות שיש לה מידת הרחמים שמבדילה, שנותנת לאיש כפרי מעל עליו, או בלשון של ספר שמות, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. אלוקים שהוא שם ההתגלות של הטבע מתגלה אליו ואומר אני הולך להתגלות לעולם בהתגלות של הוויה. האלוקים שהוא מייצג את מידת ההנהגה הטבעית מתגלה ואומר אני הולך להתגלות עכשיו במידת הוויה, ומידת ההוויה הזאת היא בולטת במהלך המכות של מצרים, והדבר הבולט ביותר הוא שכל מכת בכורות קורית במידת ההוויה, היא קיום של האמירה ויום דבר אלוקים למשה ויום אליו אני השם, אני הוויה ויהי בחצי הלילה והוויה יקע כל בכור בארץ מצרים. כן, ויקום פרעה לילה. ובמסגרת הפרשיות שלנו, בכל פרשיות תפילין לא מופיע שם אלוקים. כלומר, הייתי אומר שאם קודם פתחתי שההתגלות של מכות מצרים זו התגלות של מעין התגלות חוזרת של הבריאה, זה לא כך. בבריאה ההתגלות הייתה בשם אלוקים, ופה יש התגלות בשם הוויה. וכשהוויה מתגלה לעולם, בעצם מה הפרשייה הזאת אומרת? שאנחנו רוצים לשמר את זה. כלומר, ההתגלות שלא תהיה חד פעמית, אלא ההתגלות שהרושם שלה ישמר, בעצם שימור מכת הבכורות, שזה מה שהפרשה הזאת מדברת. איך משמרים את זיכרון מכת הבכורות? היא באה להציע לזה מנגנון. כן, בבקשה.
אתה מחשבה שהמכת הבכורות זה בשביל פעמית מבריאת העולם, וגם יהיה חזקה במקום דיבור, וזה גם הרס במקום בריאה.
ומה
שנשאר זה הבריאה אחר
כך. אני חושב שזה נכון. זה יפה, כן. בכל מקרה, דבר אחד ברור, איך שלא תסבירו את זה, כן? סטוויט, תתעצבן, לא תתעצבן. בכל מקרה, דבר אחד ברור, שצריך לשים לב, בליל הסדר הבא, אולי לאיחוד של אירועי הלילה הזה, שבלילה הזה מה שקרה זה מכת בכורות ויציאת מצרים. וכאן התורה באה לשמור את זה. בעצם היא באה ואומרת, מה שהיה בחוזקיה, עכשיו אם רוצים ברכה לפתח את הרעיון שלך, היה נראה שמלך מוציא בחוזק יד, בעצם מה גם הקדוש ברוך הוא הראה פה? שלטון על המלכים. כלומר, היד החזקה האלוקית שמבטאת כוח, שמבטאת התגלות אלוקית של שם הוויה שהתרחשה בעצם מכת הבכורות, אותה צריך לשמר, כי רוצים לשמר בעולם את ההתגלות הזאת. וכאן התורה באה ומציעה מנגנון שלך לשמרים. בעצם הפרשיות של תפילין, כבר אני אגע בזה, לא רק תפילין, אבל בכלל הפרשיות זיכרון במכת בכורות, הן עוסקות בנושא שמאוד מאוד מעסיק את העולם היום. זה כל נושא, איך משמרים זיכרונות, איך לא נותנים לדברים לעזוב אותנו. כן, זה גם שייך למהלך הזה. כאילו, רוצים לשמר, שמישהו אולי פעם ירצה לשמוע את זה, לא יודע. כן? כאילו, הילדים לא יודע מי ירצה, כן? אני יכול להגיד לך לפי הסטטיסטיקה כמה כניסות יש לאתר שלנו, אבל אני יכול להגיד שאתה תתפלא מאיפה נכנסים, כן? יש אחד בהונגריה שאוהב להיכנס, כל מיני. אבל על זה מדובר פה, ומה שמתואר פה, בוא נתקדם קצת בפרשיות האלה. זה, הייתי אומר, קודם כל מפגש מסוים שמעורר את הזיכרון, והתורה כאן מדברת על זה. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה עכשיו מפליגים לעתיד, ולפחות בהקשר של הפרשייה כאן להגיד, והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. פה זה בעיקר לדבר על העתיד. כלומר, הכניסה לארץ בשלב הזה היא לא דווקא להגיד ארץ ישראל חוץ לארץ, זה כמו להגיד שנתרחק מהאירוע. ועדיין, מי מתואר פה כשאנחנו עוסקים בהתרחקות מהאירוע? מי מתואר? מתואר היוצא ממצרים, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. וכאן יש שני דגשים מאוד מאוד ברורים שהתורה מדגישה. קודם כל, סיבה להיזכר באירוע או סיבה לחזור אליו זה החודש הזה. כלומר, חזרה למסגרת הזמן, לתאריך. אנחנו חיים בזמן בעגלי, מה שמעורר אצלנו את הזיכרון האירוע, או מה שירחיק אותנו הכי מהאירוע, ועכשיו אנחנו רוצים עוד פעם לחדש את הזיקה אליו, זה לוח השנה. כי חזרנו לאותה נקודת זמן. וכשמגיעים לחודש הזה, מה התורה אומרת? ועבדת את העבודה הזאת. זה לא רק על ידי זה שאני זוכר, אלא אתה עושה דבר נוסף. מה זה ועבדת את העבודה הזאת? מה זה העבודה הזאת? אז זה קצת רחוק, אבל מבחינת מיקום, אבל המקום הכי קרוב שאני מצאתי שמופיע זה בפרק י' ב', נכון? שם קורבן פסח הוא מתואר כעבודה הזאת. כן, וזה הפסוקים שכולנו מייחסים אותם למה שמכונה הבן הרשע, כן? והיה כי תבוא פסוק כ"ה, כי תבואו לארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה, יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, העבודה הזאת במסגרת הפרשיות האלה זה כנראה קורבן פסח, וזה גם מצטרף לה, אבל לא יאכל חמץ. מה שהתורה בעצם אומרת, כמנגנון הזיכרון הראשון, סליחה?
זה מדיש את המצה.
היה לה פסוק. הפסוק הבא, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לסור בכל גבוליך, או אני אגיד את זה בצורה הבאה, מה שבעצם התורה מציעה, כשמגיע החודש הזה, איך אתה שומר על הזיכרון, מנגנון זיכרון, אתה משחזר את האירוע, אתה בעצם חוזר, אתה יוצר תפורה דומה מאוד למה שהיה בזמן האירוע. זה דבר ראשון שהתורה אומרת. כלומר, מה אתה עושה? אתה עוד פעם מקריב קורבן פסח, אולם אין לך שום משחית עכשיו שהולך להרוג אותך, אבל אתה עוד פעם מקריב קורבן פסח, אתה עוד פעם חווה שבעה ימים. טוב, כמובן, אתם מבינים, את המיקום פה, קודם עמדנו שהוא לפני שעברו שבעה ימים מיציאת מצרים, כן? עוד לא הגיעו ל... אבל כבר יודעים, כן, התורה יודעת, את שבעת הימים, אתה עוד פעם אוכל מצות כמו ביציאה, אתה עוד פעם אין לך חמץ כמו ביציאה. כלומר, מנגנון אנושי ראשון הוא לא להסתפק בזיכרון, אלא הוא לחוות אותו מחדש. וזה כל עניינו של ליל הסדר. כל עניינו של ליל הסדר הוא לא רק לזכור משהו שהיה, אלא לחוות מחדש את היציאה ממצרים, וזה התיאור הראשון שיש כאן. אתה יוצר עוד פעם את האירוע כדי להיות בתוכו. זה, כן.
התחלת בשאלה, בהקדמה לשאלה.
כן.
על זה שיש ארבע פרשיות, שתיים כאן ושתיים שם. ולמה זה חוזר, זה לא חוזר לעצמו. פרק י' ב' פסוק י' ד'.
י' מה?
ד'.
כן.
כן.
זה היום הזה לכם זיכרון.
כן, אז זה ממש, הרי הפסקנו את התיאור של האירוע של עוד נגע אחד אבי, ואז הוא פוסק, ויאמר השם, כמובן, השם, אל משה, ואז הוא מתאר את קורבן פסח, ואז הם, והיה לכם לזיכרון, מחגותם וחג לשם דורותיכם. כמעט תיאור, קודם כל כאן זה המילה שלך, זה מה שקיבלת, זה הנה הזיכרון. זאת אומרת, המנגנון הזיכרון, הנה אנחנו בונים לך, אנחנו מבנים לך מנגנון זיכרון, ואז חוזר על עצמו אותו, מה?
איפה?
כאן, אצלנו, בפרשה שלה. הרי הרגע אמרנו, כמעט, מילים זהות, טוב. שבעת ימים תאכל מצות, ויום שביעי חג להשם.
טוב, אתה נוגע פה בשאלה מאוד עדינה, כמו החזרות בתורה, על מה הן מרמזות, כן? אולי על מקורות שונים, טוב. אתה רוצה לפתוח את זה?
זה לא מפריע לי.
בסדר גמור. זו שאלה מאוד רחבה, כן? בוא נתקדם פה, כי גם יש עוד 10 דקות, אבל אם תרצה, נשתדל, בסדר? כלומר, אנחנו לא נברח מאף שאלה, בסדר? בכל רגע, בהקשר כאן, זה קודם כל, זה פילוסופיה של זיכרון. הייתי אומר בלשון של היום, דיברנו על שימור זיכרון, על ההקלטות, אז קוראים לזה היום תמונות, כלומר, הצלמת, כן? כלומר, אנשים, כשיש להם, זה אותה דילמה אנושית, אנשים יש להם שמחה, אירוע, הם רוצים לא לשכוח אותו, הם רוצים לשמר אותו. התמונות, מבחינה הזאת, מאוד מאוד דומים למה שהם תואר כאן, הם מחזירים אותך ממש לאותו אירוע. כלומר, אתה תביא על השולחן חמץ, לא חמץ, מצה, קורבן פסח, אתה כאילו הקרנת וידאו של החתונה שלך, משהו שהוא מהסוג הזה. עכשיו, אני מניח שרובכם לא רואים את הוידאו של החתונה סתם ככה, אבל אני גם מניח שרובכם כבר שנים לא ראיתם אותו, כמונו לפחות. כאילו, החיים יש להם כזה קצב, ומי רוצה לראות איך היינו פעם אחרים. בסדר, אבל התורה קודם כל אומרת שתחווה אותו מחדש. זה הדבר הראשון שהתורה אומרת. עכשיו, היא לא מסתפקת בזה, ויש כאן דבר פשוט מדהים בפסוק הבא. כי הפסוק הבא מדבר על אחד מהאתגרים הגדולים של ליל הסדר בכלל, או של זיכרון בכלל. במיוחד אם מגדירים אותו איך שהוא הוגדר כאן קודם, אם זיכרון אומר שחוויתי חוויה, חוויתי בהקשר כאן גילוי שכינה, ואני רוצה את גילוי השכינה הזה להמשיך להרגיש את נוכחות השכינה, אז זה גם בעיה כלפי עצמי, איך זה לא יובד לי בישיות הזמן, אבל זה בעיה עוד יותר גדולה, איך אני מעביר את זה למי שלא היה שם. וכאן אפשר לראות דבר ממש מדהים בפסוק הבא, והגעת לבנך. כלומר, הרצון להנחיל לבנים שלא היו, תראו מה קורה כאן לביטוי החוזר בפרק, ביום הזה, ביום הזה, מה קורה לו כאן? היום הזה הופך להיות ביום ההוא. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, זה כבר התרחק מאוד. אבל מה אתה יכול להנחיח? המילה הזה היא מנחיחה. מה אתה כן יכול להנחיח? בעבור זה עשה אדוני לי ביציאתי ממצרים. שמהו הזה הזה? אז חזל לפחות חושבים שמה זה הזה הזה, זה מה שכתוב בפסוקים שלפניו, זה המצב המרור. הייתי אומר, אתה, כשאתה מגיע ליום ההוא ואתה אומר איך אני אשתף, אתה מביא את מהיום הזה, אתה מביא את הזה, או בשפה של האלבומים, אם נמשיך איתה, כי זה נראה לי דוגמה טובה, אתה יכול להראות לו תמונות של החתונה, ואז הוא מביא לו משהו מהחתונה, ואז הוא כאילו היה שם. דווקא הילדים אוהבים לראות את הוידאו של החתונה, הרבה יותר מההורים אני חושב, כן? כלומר, אתה כאילו מביא אותם למקום שהם לא היו בו. וכך יש פה, הייתי אומר, וזה מתאפשר בגלל האופי של הדברים שתיארנו פה, כמו דווקא בגלל שהלא לאכול חמץ, לאכול מצה, קורבן פסח, זה בעצם לחוות את האירוע מחדש, אתה באמצעותו יכול לנסות לכלול את מי שלא היה באירוע עצמו, כי אתה מביא אותו לניחוח של האירוע. אבל זה לא די בזה, וכאן מה שאני מציע הוא תולי בקריאה מסוימת של הפסוק. תורה גם מאוד חשוב לה ליצור מנגנון שלא יהיה רק פעם בשנה, כי מנגנון של פעם בשנה, לא, אתה חווה מחדש, אבל הוא בכל זאת גם אותו אתה מאבד, וכאן יש מעבר למנגנון אחר, והיה לך לאות על ידך, וזיכרון בין עיניך. כאן הקריאה שאני מציע תלויה בשאלה אחת, מתי זה יהיה לאות על ידך, מתי לזיכרון בין עיניך? אז אני נוטה לחשוב לא רק בחודש הזה, אלא כמו שיש מי שהציע כך לקרוא את הפסוקים, אלא במהלך השנה כולה, לא רק בחודש הזה, שבשפה של הזיכרון אתה חווה מחדש בתאריך, ואז אתה במהלך השנה כולה, מה אתה עושה? אתה עושה תזכורות כאלה, כמו שאתה יכול בפלאפון, שיהיה לך תזכורת, אתה מזכיר לעצמך. והשילוב הזה בין לחוות לבין לזכור, הוא שילוב שאני חושב שקיים בעוד מקומות בתורה, ולכן אני נוטה לחשוב שזה מעין הבנה של מנגנון הזיכרון האנושי. הדוגמה הבולטת שאני חושב עליה היא זיכרון של דבר נוסף שקשור ביציאת מצרים, שהוא דבר שהתורה מאוד רוצה לחקוק בתודעה האנושית, וקוראים לזה זיכרון המדבר, זיכרון המן, כי חשיבות הזיכרון של המן, של המדבר, הוא לתת לאדם את הכלים הרוחניים הנכונים כדי לחיות בבית, לחיות בציוויליזציה האנושית, כדי להוציא את לחמו מן הארץ. ושם התורה עושה דבר דומה לגמרי. מצד אחד, בחג הסוכות היא מוציאה אותך מהבית. כלומר, עוד פעם, אתה חווה מחדש מה זה להיות מחוץ לבית. מה זה להיות מחוץ להגנה של הציוויליזציה. אתה חווה את זה, אתה לא רק זוכר את זה, אתה חווה את זה מחדש. אבל יש שם גם מנגנון מתמיד, בדיוק כמו התפילין. המנגנון המתמיד הוא, זה עולה מקריאה פשוטה של דברים ח', שכנגד פן תאכל ושבעת ושכחת, התורה שם אומרת ואכלת ושבעת וברכת. זה מנגנון דומה מאוד לתפילין. כלומר, יש פה הצעה של מנגנון זיכרון שהוא לחוות פעם בשנה מחדש ולזכור. עכשיו, כשאנחנו במהלך השנה כולה בתזכורות קטנות, לא חוויה מחודשת. גם ציצית.
ואז הוא אומר, אני השם הקשה עושה, תתחמר
יש לצרים. יכול להיות. בסדר, בוא בזאת השם נגיע לציצית, נבדוק את זה. בכל מקרה זה, זה מנגנון זיכרון. עכשיו, מה שמפליא בפסוקים כאן, זה בואו קצת תקשיב לו. והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. וגם כשקוראים את הפסוק הזה, היום בצורה מאוד בהירה אפשר לראות פה את הנימוק הפשוט שניתן לתפילין של יד, לאות על היד. והיה לך לאות על ידך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. מה שראשית אומר שתפילין על היד הוא לא כפי שאנחנו רגילים לחשוב, ונראה שזה עולה מדברים כנראה, שהוא בגלל שהוא כנגד הלב, דווקא מה הוא בא לבטא? כוח, כן, את היד החזקה. כלומר, התפילין ליד מזכירים את חוזק היד של הקדוש ברוך הוא. זה מפלים, מי שמכיר את הגמרא במנחות, שילמד אותה בעזרת השם, למה מניחים תפילין על יד שמאל, יש שם דרשה, אמנם רק של רבה, שהיא דרשה מוראית, כי כתוב ידך בפרשייה הבאה, תכתיב מלא, וזה יד כהה. כלומר, נק זורק את זה לחלל, אנחנו מניחים תפילין על יד החלשה שלנו, כדי להזכיר את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. זה משפט מדהים שרבה שהיא, אבל בכל מקרה קודם כל בפסוקים כאן זה מאוד מאוד ברור שיש נימוק לתפילין של יד, ובחירת היד הוא כי הוא מזכיר עוצמה, כוח, כי הוא מזכיר כאמור התגלות. זה מטרת היד.
מה זה זיכרון?
סליחה?
מה זה זיכרון?
אז מיד, בואו לפני כן, המילה אות, עוד ביד. כלומר, המילה אות היא מילה שחוזרת המון גם במהלך מכות מצרים. המילה אות היא לא רק מציין את התפילין, עוד פעם, היא משתבצת במרחב השפה של ספר שמות. האותות שמשה עשה כנגד לפרעה, נכון? בשמות ג', נכון? שם הביטוי הוא... זה אותות, נכון? כן, זה...
אבל והיה לך לאות.
לא ישמעו לכל האות הראשון, לכל האות האחרון. האותות חוזרים הרבה. עכשיו, בעצם אנחנו ממשיכים את שפת מצרים כשמדברים על אות. אז זה לגבי תפילין של יד. עכשיו בוא נעבור לתפילין של ראש, כן? בבקשה, כן.
והיה לך לאות, אז יש לנו בקורבן פסח.
מצוין. מצוין. פה במשה למציע, אם כבר קראנו את כל הפרשה כאן, בזיקה אדוקה דווקא לרועי י' ד' ותזווה בניסה, ולמכת בכורות, אז גם המילה אות היא קשורה בעלי לקורבן פסח. ו... וזה הפסוק שהבאת, מאיפה זה בדיוק, משה? י"ב י"ג. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא אליכם נגף. אז לדורות אנחנו שמים אות על היד. לא דם, אלא אות על היד, כן.
אות זה משהו כלפי חוץ, מישהו אחר, וזיכרון זה יותר כלפי פנים. כל בן אדם צריך זיכרון, אבל
כדי
להעביר את זה
לדור הבא,
צריך אות.
כן. כלומר, זאת אומרת שהאות הוא גם בתוך השפה של הבנים, מה שהיה, יפה. עכשיו, פה בולט שאין נימוק לבין עיניך. זה בולט. ובמסגרת הזאת, זה מחייב לשאול למה. כלומר, בספר שמות פה, בפרשה הזאת, משמע שהעיקר, המרכז הוא...
יד.
הוא היד. ככה משמע. העיקר הוא היד. העיקר הוא היד. השאלה היא, מה זה לזכור בין העיניים? מה פירוש הביטוי בין עיניך? סליחה?
אולי הפירוש לזיכרון בין עיניך זה תורת השם בפיך.
היה לי תלמיד שלימדתי תפילין, שתורת השם בפיך יש קשר בין הפה והעיניים. ורוצה לומר שיש פה נימוק לתפילין של ראש, וזה למדתי את תורת השם בפיך.
זה נשמע
כנימוק. וזה הפיך גם מאוד מזכיר את ויגדתה לבנך, כן? ואז בעצם יש פה רמיזה על היד, שהוא המתואר לפחות בפרשיות האלה כעושה את הפעולות, כן? הוא ה-output נקרא לזה, כן? וההתייחסות לראש שמתייחסים לחלקים שונים שלו. לפה, אולי לפה אי אפשר לשים משהו בין העיניים, כן? אבל יש פה... אתה לא אוהב את הקריאה של מרים?
כמובן שאני אוהב מאוד,
אבל... אבל יש לך דעה אחרת, כן?
אבל הפסוק לא... לדעתי הפסוק לא בנוי ככה. היה לך לאות על ידך, לא בין עיניך, ואז שניהם למען, ששניהם... זו קריאה, אני חושב. למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, שתעשה את האות והזיכרון,
שתורת
השם
יפיחה,
ואני לא יודע מה זה אומר.
אני
נכון, שאולי חייסתי, שיש אותה... כן. שומע? אוקיי, זה ודאי אפשרות, מרים, שמדובר פה איזה מבנה חייסתי, ובכל מקרה, אני אספר לכם רק בקצרה, אנחנו גם אמורים לסיים תכף, שהיעדר הנימוק הזה לתפילין של ראש בבידה, והוא אכן נהדר, הוא באמת מעלה שאלות, האם במסגרת הקריאה הפשוטה של ספר שמות, אכן יש דבר כזה שנקרא תפילין של ראש. וכאן אני רק אספר לכם שאכן היו יהודים שכך כנראה פרשו את הפסוקים, שיש עדויות כנראה מיהודים בתפוצות בזמן בית שני. נביא את זה. בתרגום השבעים, תמיד בין עיניך מתורגם כמול עיניך, ובפילון משמע, קצת התפלפלו על זה, אבל קצת משמע שיש רק תפילין של יד. וגם באיגרת אריסטאה, שזה איגרת שמתארת את הרקע לכתיבת לתרגום השבעים, שהשערה שרווחת בין חוקרים שעסקו בתחום שהם פרשו את הפסוקים בין עיניך, שאתה תשים על היד שלך אות ואתה תראה אותו. ואז הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, הרציונל שלהם שמדובר פה כאמור במנגנון זיכרון, ותראו איך הזיכרון בין עיניך מתחבר באופן פשוט לזכור את היום הזה. כלומר, זה פרשה שעוסקת בזכור, בזיכרונות, בזה היא עוסקת. וכאן בעצם אומרים דבר מאוד פשוט, ממש כמו אלבום התמונות, אתה לא יכול לזכור באופן מופשט. אני זוכר את... אבל אם אתה שם אות על היד, אם אתה שם חפץ מוחשי, כמו אלבום התמונות, אז הזיכרון מתעורר על ידי כוח הראייה, אתה רואה משהו, ואז כוח הזיכרון מתעורר. כנראה שכך הם פרשו את זה. ברור שכשמגיעים לעולם של חז"ל, אין זכר לקריאה כזאת. כמו חז"ל משוכנעים בעליל של שני תפילין וכו', ואחד מהשאלות שנעסוק בהם זה, וכי למה באמת שניים? כלומר, וכי למה לא מספיק אחד? יש לזה המון תשובות. כן, בבקשה.
אם אני לא טועה, בשדה הסמנטי של זיכרון, בעצם יוצא מעבר לפעולה הפנימית שאנחנו היום חושבים על זיכרון. זאת אומרת, זה מין אמירה או ביטוי או משהו מעבר. זאת אומרת, באחד אני חושבת זכר לי זה בכלל להגיד או...
בוא נגיד שחז"ל ודאי מפרשים ככה מספר מצוות, כמו זכור את יום השבת לקדשו, שחז"ל מפרשים שהכוונה בדברים, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. הרמב"ם במשנה תורה ובספר המצוות כותב שזה המקור למצוות סיפור יציאת מצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. וגם חז"ל מפרשים ככה את זכור את אשר עשה עמלק, שצריכים לומר משהו. כלומר, זיכרון זה לא משהו שטמון כאמור בתוך הראש, אלא זיכרון דורש איזושהי מוחשיות שיכולה להיות אמירה או יכולה להיות, הייתי אומר, הסתכלות. בכל אופן, הפסוקים כאן מסיימים, ואני אסכם רק את הפרשה הזאת, ופעם הבאה נלמד את הפרשה הבאה, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, שבפסוק הזה יש את החוקה הזאת שבאופן ברור יש לו זכורה זיקה לפסוק מ"ג, שם נאמר זאת חוקת הפסח. ואני לפחות נוטה לחשוב שבפשוטו של מקרא, החוקה הזאת, הכוונה חוקת הפסח, שהייתי אומר, לאור הקריאה שהפרשה הזאת מציעה במרכזה את החוזק יד, שאני חוזר על ההצעה הפרועה, שאולי זה מכת בכורות, אבל גם אם זה לא, ברור שמכת בכורות במרכז, בעצם יש פה חטיבה של מצוות, שנמצאת בלב יציאת מצרים, שנועדה לשמר בתוך כל יציאת מצרים דווקא את אירועי היציאה עצמה ואת מכת הבכורות. בעצם המצוות שמוצאים כאן זה מצוות שבני ישראל מצד אחד ביצעו אותם במהלך היציאה עצמה, שזה קורבן הפסח, מצה ואיסור חמץ, ובצד זה יש פה גם מנגנון שילווה אותך במהלך השנה כולה, והוא לא מנגנון של לכבוד מחדש. אבל צריך להבין שיש קשר הדוק בין החוקות שהן שמתוארות כאן. והדבר השני המודגש הוא למועדה, כלומר מאוד חשוב ההקפדה על התאריך, כלומר דיברנו על המעגליות של הזמן, מה שמעורר, והמילה היום, היום, היום פה הופכת להיות מימים ימימה, שהייתי מציע שזה פשוט במרחב של היום הזה שהפך ליום ההוא, שיום אחד יהפוך לימים ימימה. עד כמה חשוב השימור לדורות של הזיכרון הזה. בסופו של דבר אני מסכם, אחת מצוות תפילין, אומר, שהמילה תפילין בכלל לא מופיע בתורה, כן, אבל מצוות האות והזיכרון שמתוארים כאן, לפחות יש לו שני מוקדים שהייתי אומר. מוקד אחד הבולט הוא הרצון לשמר חוויה גדולה. ודובר פה במנגנון זיכרון תורני שהתורה מציעה אותו. ומעבר השני, מה שמאוד עולה מקריאת הפרשה זה לשים לב שהזיכרון מכוון כלפי מכת בכורות שיש לה משמעויות מיוחדות. היא בולטת בייחודה בתוך כל המרחב של יציאת מצרים, היא זאת שמוציאה את ישראל ממצרים. ומה שחשוב לזכור הוא לא רק שיצאו, אלא חשוב גם לזכור איך יצאו, חשוב גם לזכור שזה היה בחוזק יד. מה שנראה בפעם הבאה זה פרשת ועקב ויחה, שתוכלו לראות היא מאוד מאוד דומה במהותה לפרשה הזאת, אבל יש לה שני הבדלים בולטים. האחד זה שהוא לא עובד על ציר הזמן, אלא הוא עובד על ציר של מה יזכיר לי את הבכורות? שיוולד לי בן. כאילו, זה עוד מפגש, הייתי אומר, עם הבכור. אתה יכול לפגוש את הבכור בתאריך, אתה יכול לפגוש את הבכור כי אתה פוגש בכור. והדבר הבולט בכל הפרשה גם פה, בויקי ויחר, שמה עומד במרכז? בכורות, בכלל לא, אין שום קשר לי"ד בניסן, או ת"ו בניסן כאן, כלום. הוא כולו מנגנון של, של שכירת המכת בכורות, מה שעוד פעם מחזק מאוד את ההבנה עד כמה מרכזי זיכרון דווקא של מכת בכורות, ויש פה גם קצת הבדלים לגבי, לעומת הניסוח של הפסוק של תפילין, וזה בפעם הבאה. ואז נעבור בעזרת השם לספר דברים, תביאו פעם הבאה גם את הנחים. זה עובד טוב.